כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
באמצע הצבע מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים להכין את כולנו לקראת משחק מספר 3 בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב. נסכם את הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. נדבר על סדרת הגמר בליגה הלאומית, מה קורה שם ומה אנחנו צופים שיקרה. נדבר על סיכום עונת היורוליג, מה היה שם ומה העתיד של הקבוצות שהיו שם. נסכם בקצרה את הגמרים של הגמרים האזוריים של ה-NBA ולקראת הגמר הגדול, וכמובן נסיים עם משחקון. תשארו איתנו, טובה מתחילים.
הנושא המרכזי.
שלום לכולם, מה שלומכם? מה
מצוין,
קורה?
מצוין,
איך
מצוין.
אנחנו? מה נשמע?
שלום,
איזה
שלום.
כיף, שבת שלום. האמת שזה לא שבת אפילו.
זה ערב זה חג.
ערב חג, יום ראשון שמח.
ככה יוצא שבת שאנחנו, של כדורגל. ככה יוצא שאנחנו רואים את רז ביום שהוא לא שישי.
נכון, נכון. ככה אנחנו זה, זוכים
זה לנו. זה ממש כאילו לראות את הזקן המחודד שלך כל פעם מחדש, באמת, זה חלום חיי, תאמין
הסתפרתי.
לי. אתה נראה מצוין, ראיתי את החידודים בצדדים, יופי, כל הכבוד.
אתה מסתכל על זקן וזה, אני מסתכל על הגופייה.
כל אחד והדברים שחשובים לו, אני חושב.
גופייה של ריאל מדריד סל, לא רואים כל יום.
קרדיט לאח שלי הקטן שקנה לי אותה במדריד.
אחלה דן בוזגלו.
אמת.
אז כמו שאתם שומעים, איתי פה באולפן גיא צוק ורז בוזגלו. וואלה, יש לנו 21 מיליון דברים ככל הנראה לדבר איתם בממוצע, כמו כל פרק. אז בוא נצלול, לפי דעתי, לדבר הכי מעניין, הכי חשוב, הכי אדום, הכי חריף, שזה אומר המשחק השלישי, המשחק המכריע, בסדרת חצי הגמר של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, משחק שיערך בהיכל מנור המבטחים. גיא, קודם כל, שני משחקים ברמת ביצוע, יש כאלה שיגידו הגנתית מאוד מאוד גבוהה, יש כאלה שיגידו התקפית גרועה, כאילו כל אחד ולוקח את זה לכיוון שלו. הייתי שמח לשמוע מה אתה אומר על זה.
קודם כל קיבלנו סקור די גבוה בשני המשחקים, בלי
זה
קשר
נכון.
לרמת ביצוע.
זה נכון.
וצריך להגיד שהסדרה הבטיחה הרבה והם קיימת אפילו יותר, אפשר להגיד, שני משחקים מצוינים, שונים מאוד אחד מהשני, כל אחד בדרך שלו. ואני צריך להגיד שאני לא יודע אם מופתע מהפועל ירושלים, אבל אני חושב שהיא כן יודעת לנצל טוב את איזשהו בלגן טיפה שיש בהתקפה של הפועל תל אביב, את הדר הקז, זה שגם הדר פצוע וזה שהחליטו לא לרשום את ג'ו רגלן. ואם אני אקח שנייה את הצד של הפועל תל אביב, אז אני חושב שעצם זה שהגיע למצב הזה מראה על איזשהו ליקוי של ההתנהלות עם ג'ו רגלן לכל ערך העונה. שכאילו רגל בפנים, רגל בחוץ, לא קיבלו איזושהי החלטה חד משמעית לאן הולכים עם הדבר הזה, ואז, כאילו כמובן יש את החוסר מזל עם ים הדר, אבל אז אתה מגיע למצב שאתה בסדרה מול קבוצה שיכולה לנצח אותך כנראה גם בהרכב מלא, הפועל ירושלים, ואתה בלי רכז, ובעיה.
אתה זה יודע, אני, סליחה שאני קוטע אותך, אבל המשפט האחרון תפס אותי, הנושא הזה של ההרכב המלא. אני אגיד לך גם למה. יצא לי לדבר עם לא מעט אוהדי הפועל תל אביב, שונים ומגוונים, גם חבר'ה מהחברה שבה אני עובד, גם חבר'ה מכרים כאלה ואחרים, והם אומרים לי משפט שאתה יודע, זה מעניין. אם היה לנו ים הדר, היינו מנצחים גם את המשחק השני. עכשיו, במשחק השני, הסיבה היחידה שהם חזרו למשחק הייתה התעלות יוצא דופן של מרקוס פוסטר בשלוש דקות שהחליט שהוא מתחפש למייקל ג'ורדן, והוא קלה לפי דעתי איזה 14 נקודות ברצף עם זריקות מטורפות.
היה לו לדעתי, הוא סיים 18, היה לו או 0 או 2 במחצית.
היה לו כן. 0 למיטב זיכרוני, ואז הוא פשוט התפוצץ בפרק זמן מאוד מאוד מהיר. אני תוהה על השאלה הזאת, תראה, זה הייתי ממש שמח שתענה לי על זה.
תראה, שאלות מה היה קורה אם זה מה שקשה לענות.
ברור, שמעתי, אנחנו גם אף אחד מאיתנו לא נביא.
כן. דווקא, אתה יודע, יש בכדורסל יש מה שנקרא מומנטומים. אני חושב שהמומנטום של הפועל תל אביב היה מה שנקרא לפני חודש, מתי שהיה את היורו קאפ, היה את מומנטום מאוד מאוד חיובי, ומאוד מאוד קשה לשמור את זה לאורך זמן. וגבי הנקודה שדיברת עם ג'ו רגלנד, אני חושב שאחד הדברים הקשים בסגל ארוך מאוד, זה ניהול סגל, וניהול אגו, וניהול, ושמור את האנשים דרוכים. ופה הפועל אולי כן, אולי לא, אבל אולי פספסה, כי אני בטוח שג'ו רגלנד יכול לתרום לה. עכשיו, אם נצטול רגע למשהו מקצועי, אין ספק שמהרגע הראשון היה פה שינוי תפיסה, שמעתי את זה גם בכל הפודים האפשריים, גם שיודע הפועל, גם עוד הפועל ירושלים, ובאמת רואים איך הפועל ירושלים הסתערה מהרגע הראשון על הפועל תל אביב.
באה לתרוף.
באה לתרוף, חד משמעית. ומהעיבוד הראשון של ברטימור פוזשן ראשון, והרפר גם ציין את זה, ודווקא מאוד שמעתי, מאוד שמחתי לשמוע את זה שיונתן אלון, הוא אמר לו ש... הרפר אמר ברעיון שיונתן אלון ממש תקח אותו, ואמר לו, תתאפס את עצמך מבחינה הגנתית. ואתה יודע, זה תמיד קל לתקוף את השחקן 12, וזה הכי טוב שאתה תוקף את השחקן הראשון, וככה דורש מכולם לעשות, וזה היה מאוד מאוד מורגש. אני אגע רק בדברים קטנים מעניינים בדעתי של המשחק. הפועל תל אביב במצב של 21 הפרש, עשתה אין מה להפסיד, עברה למצב של איש וואן רייד בחמש.
נכון, עברו לסמול בול.
סמול בול, ואז פוסטר באמת התחיל להשתגל, כי גם היה ריווח יותר טוב. ואני אתן, שוב, הרבה אומרים על יונתן אלון, קרדיט, הוא בהתחלה לא יצא למתות את עצמו, ומה שהחזיר את הפועל שלנו למשחק, זה שהם עברו לאזורית מתחלפת לאישית.
נכון.
ולא דיברו, דווקא לא שמעתי את זה שדיברו על זה, ואני חושב שקרדיט גדול ליונתן אלון. קצת לא אהבתי את הסיטואציות, המון לחץ על השופטים, גם הצד של יונתן אלון, המון לחץ, אבל זה לצערי חלק מהמשחק, וקרדיט לירושלים, מגיע להם.
קודם כל הגיע לירושלים, מן הסתם נצח את המשחק השני, אבל יש איזושהי תופעה בעייתית קצת שחוזרת בשני המשחקים, שברגע שאתה עולה לאיזה הפרש גדול, באופן יחסי, זה המספרים אחרים בשני המשחקים, זה לא איזה רפיון, יותר לדעתי כאילו לחץ ממה עשינו הרגע. איזה יתרון תפסנו.
אתה רואה את זה אבל בעוד מקומות.
אני אגיד לך מה, כאילו, במשחק השני, דעתי שלשה של בלייק נצמקה לארבע הפרש, דעתי זה היה 77-73, ואז בא שלשה אינדואן של הרפר.
נכון.
אם לא היה את השלשה אינדואן הזאת,
סיכוי סביר שהפועל ירושלים.
יכול להיות שאנחנו מסכמים עונה היום.
לגמרי, לחלוטין. אגב, זה משהו שקורה באופן, איפה אנחנו רואים את זה עוד? אנחנו רואים את זה גם ב-NBA. בפלייאוף הזה, יותר מכל פלייאוף אחר, ראינו כמות קאמבקים מטורפת, במצבים של מינוס 20, 12, 3 דקות לסוף, כאילו, לא חסרים,
מקבוצה
אחת ספציפית,
שלא ושצהוב.
כן, אבל יש גם את הקבוצה השנייה, שחזרה פעמיים בשני משחקים רצוף, מ-20 הפרש בחוץ וניצחה. שזה גם שאוט אאוט אדיר בהקשר הזה. אבל יש משהו מאוד מאוד קשה מנטלית לשמור קבוצה, לבצע את אותן פעולות שגרמו להן להגיע לסיטואציה כזאת, לשמור אותן בהיי פוקוס כל הזמן, וזה הסיבה שלפעמים רואים את הקאמבקים האלה במצבים
יש
כאלה.
יש גם את העניין הזה שאתה יודע, אנשים מתחילים, מה שקרה גם משחק כזה ספציפית, זה היה הרבה תלונה על זה, שוב, אני נתתי קרדיט גדול ליונתן אלון, אבל הייתה סיטואציה שהוא לא התחיל עם הרפר ברבע הרביעי.
נכון.
והרפר, שהוא, כמו שאמרתם, הסל שהוא עשה זה פעולה של שחקן ענק. אני מאוד, כאילו, קל להגיד, אבל השחקנים הכי טובים היום בליגה, לדעתי, הם לא נמצאים במכבי תל אביב. זה אולי נדבר בהמשך, אבל הרפר הוא חד משמעית MVP ראוי לליגה הזאת. ועצם זה שהוא נשאר, שוב, היה גם, לא היה עצירות, אז הוא נשאר 3 דקות בחוץ, וזה מה שבעצם נתן קצת להפועל תל אביב את הביטחון לחזור למשחק. זה משהו מאוד מאוד דינמי, כאילו, קשה לחזות את זה.
אני אגב מאוד הופתעתי שיונצ'וק לא לקח טיימאוט. כלומר, ברגע שההפרש ירד ל-10, אני כאילו צרקתי, כן, כן, צרחתי כן. על הטלוויזיה, כאילו טיימאוט, 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 ובסוף הוא לא לקח את זה.
זה משהו שגם ראיתי קצת במשחק הראשון.
נכון.
גם יצא לי טוליס וגם יצא לי יונתן אלון,
נכון,
שהם לא ממהרים.
הם מחכים, הם מחכים.
קצת מחכים מדי.
נכון, אני, אבל קודם כל, מי אני? קטונתי. כאילו, אני...
לא, זה קל להגיד במצב שלנו.
בדיוק, כאילו, פה במזגן, באולפנים בהרצליה, אבל עדיין, מהניסיון שלי כן קיים, אתה יודע, אתה לא ממהר לקחת טיימאוט, אבל יש איזשהו קו מסוים, איזשהו קו הפרדה בין אני נותן צ'אנס לקבוצה שלי לחזור לבד, לבין אני הולך לאבד את המשחק.
כן.
ולי הרגיש שיונתן קצת חיכה יותר מדי.
מסכים.
כי גם שוב רצה להכניס את הרפר, רצה לשנות הרכב, הרכב לא הצליח לרוץ טוב. אלה סיבות...
זה גם
הקרה
ברבע הראשון, ברבע האחרון במשחק הראשון.
נכון, נכון, לגמרי. וזו הסיבה שאני חשבתי שזה נכון לקחת את הפסק זמן, אבל בסוף באמת הפועל ירושלים ניצחו, ואנחנו פה מדברים על משחק שלוש.
כן, אני אגע באיזה שני דברים. קודם כל, מה שאמרת על ההערות של יונתן אלון להרפר, זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות בקבוצה שחסר לה פליימייקר. כאילו, להפועל תל אביב, אתה צריך להסתער עליה, אתה צריך ללחוץ אותה על שחקנים שככה פחות איכותיים בניהול משחק, נגיד את זה ככה. וגם אם היינו כן חושבים על לרשום את רגלנד, הייתי אומר על תחילת הסדרה, לדעתי עכשיו זה כבר לא יקרה. השאלה היא גם במקומי, כי אתה יודע, פוסטר או בלייק ניל...
אז זה די ברור, במקומי.
במקום ויינרייט?
חד משמעית.
כן, למרות שזה כן יוצר לך איזשהו...
גם פה,
אני, אני, אגב, אני אגב חושב שאם כבר במקום מישהו, אז בינגם. אני גם, יש לי סיבה לזה, אבל אני רוצה לשמוע... לא, 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 אתה נראה לי להוד.
לא, כי היה גם... שוב, היה דקות מטורפות ברבע השני של גיא פלטין, שהפועל תל אביב עלתה ליתרון.
צריך לדבר.
ורואים, שוב, גיא פלטין ואוז בלייזר, משחקים בסדרה הזאת יותר... אני אבדוק אפילו עוד מעט הפלוס מינוס, ואני אתקן את המאזינים שלנו, אבל גיא פלטין ואוז בלייזר, משחקים יותר טוב מישהו וואנרייט. ועכשיו, זה שחקן זר, אתה מביא אותו. גם הבנתי, בין גם באמת משחק רק 5 דקות, אז למה אתה אולי צריך... יש לך את מירון רוינה שיכולת את 5 דקות האלה,
אבל... זה לא יקרה.
זה לא יקרה.
כן, אבל אתה יכול לתת לתומר גינת, אתה יכול לעבור לסמול בול, כאילו יש 1001 פתרונות שאפשר לעשות, בטח מול הפועל ירושלים שאין לה את ויילי כל הזמן על המגרש.
ויילי היה מצוין.
אדיר, אדיר, אדיר. הוא החזיק אותם...
עוד דאבל דאבל.
נכון, והוא החזיק אותם במחצית הראשונה, כאילו הוא יצר... מה זה החזיק אותם? הוא יצר להם את הבאפר עם הרבה מאוד ריבאונדים בהתקפה ודברים כאלה. במחצית השנייה הוא גם לקח ריבאונדים וגם... הוא היה באמת במשחק מאוד מאוד טוב שלו.
גיא פלטין פלוס 10.
כל הסדרה.
לא, במשחק הזה ספציפית.
במשחק השני, ב-18 דקות.
כן.
והדקות הכי טובות שלו היו ברבע השני.
נכון.
וכשהוא יצא, התחילה הבריחה של הפועל ירושלים על המחצית. ואני חושב שיש איזשהו ניגוד, בטח במשחק השני, הוא היה מאוד בולט, בין התרומה של הישראלים של הפועל תל אביב לתרומה של הישראלים של ירושלים. כי מעבר לפלטין, גם תומר גינת קלה 19 נקודות, היה לו משחק מאוד טוב, 6-6 לשתי נקודות.
לא מחתי, לא מחתי.
נכון, כן, לא מחתי.
מדהים.
היה איזו שלשה מאוחרת.
לא, אבל שחתי, משחק מדהים.
אבל כן, בגדול היה לו משחק מצוין. ובאפול ירושלים אנחנו פחות רואים את זה, כאילו גם יובל זוסמן ככה בתקופה פחות נכון. טובה. וגם נמרוד לוי, הוא נראה קצת לא מחובר עדיין נכון. לגמרי. נכון, היעדרות הארוכה, אבל גם עבר זמן מאז שהוא חזר. והפועל ירושלים מאוד צריכה אותו, אז כאן שאני מאוד מעריך, אני חושב שיש לו מקום בקבוצות ברמות האלה.
הוא משנה הגנות, הוא נותן,
אבל זה לא שם.
הוא נותן דברים אחרים.
נכון, אני מסכים מאוד איתך.
הוא נותן מאוד גודל, והוא קליעה, והוא מעולה.
נכון, אבל התקפית גם, הוא לא מאוד מוגש.
הוא מרווח את המשחק, הוא מרווח, עצם הנוכחות שלו מקשה, אתה יודע, סליחה על זה, אבל היא מקשה על השחקנים האחרים, אתה יודע, לבוא לעזרות, וזה משהו אחר, כאילו, גם השחק... חייב להגיד את זה ממש, זה בוער בי, אני ממש ממש מבסוט על ג'רמי מורגן וקריס ג'ונסון, איזה איכויות,
איזה כיף
איזה
לראות
אופי.
אותם שומרים,
כן, תורם.
כיף, וואו, כיף לראות אותם וואו, שומרים וואו, בהגנה, וואו. בטח במשחק השני.
וגם תרומה התקפית לא רע.
נכון, נכון, לגמרי, בעיקר במשחק האחרון, ג'ונסון גם במשחק הראשון. אם אנחנו צריכים כל אחד מכם לדבר על מפתח אחד לקראת משחק שלוש לכל אחת מהקבוצות, מה זה יהיה?
ירושלים, הסקורינג מעמדות הפורוורד, בין אם זה הישראלים, בין אם זה הזרים, ג'ונסון ומורגן כמו שאמרנו, כי ארפר, אני רוצה להאמין שאתה יודע ממה אתה תקבל, למרות שגם לא היו כבר ירידות לאחרונה, וקרינגטון גם מביא את מה שהוא מביא, וויילי שומר על היציבות שלו, האקס פקטורים זה... השלוש ארבע.
ומהצד של, ולצד של הפועל תל אביב?
שאלה אם בלייקני יראה כמו בלייקני של סוף היורו-קאפ, או שחקן יותר מפוזר, כמו שראינו בתחילת העונה. כי כשאין רכז, אז זה נראה קצת מפוזר.
רזי?
אני שם את המפתחות בקו הקדמי של שתי הקבוצות. מוטלי גם לא משחק יותר מדי טוב במשחק האחרון, וויילי... פשוט שחט אותו בטח ברבע הראשון, אז אני שם את המפתחות שם, ומקביל, אחד הפועל תל אביב, זה יותר איך הם הצליחו להתמודד בעמדת בהדרות הרכז, ובעצם אם ברטימור יצליח להביא את הניצוצות שהביא המשחק הראשון, כי זה המפתח, אחד הלחץ.
כן. אז מהצד של האדומות, בואו נסכם את הסדרה שכבר נגמרה, גיא פה מסתיר חיוך מתחת לשפם, אין מה לעשות, הוא צהבהב. ומכבי תל אביב, סוויפ, כליל, יש שיגידו, על הפועל חולון, 2-0. מה דעתך על הסדרה, גיא?
קודם כל, כליל לא מהמובן של בלואו-אוטים, אלא מהמובן שמכבי תל אביב לא הייתה צריכה לתת 100% שלה.
נכון. הם היו בהילוך שלישי, נראה לי, לאורך נכון. שני המשחקים.
נכון, זה לא כל כך מפתיע, כי הפועל חולון באמת בעונה בסגל מהחלשים שראינו ממנה בעשור האחרון, בגדול היא הגיעה לתקרה שלה, בין אם הייתה פוגשת את מכבי או את אחת האדומות, לדעתי זה היה 2-0 מכל מקרה, אז הם עשו את המקסימום שהם יכולים להגיע אליו. אם ניקח את מכבי, אז קודם כל נחמד לראות קצת את ג'לן אורד חוזר לעניינים, כי דווקא בשבוע גביע שהוא לא היה, וגם בתקופה קצת אחרי, מכבי רצה בלעדיו, ועכשיו הוא חוזר, ואפרופו, שחקנים הכי טובים בליגה, כן במכבי, לא במכבי, אני חושב שלמכבי תל אביב יש א' את הפורוורד הכי טוב בליגה שזה עוד, בית הישראלי הכי טוב בליגה שזה סורקין, ואני חושב שבמשחק השני גם תמיר בלט, אני חושב שהוא עשה דאבל דאבל, ואם לא, אז הוא היה קרוב לזה, משחק מאוד אחראי, מאוד מסודר שלו, וזה גם היה כיף לראות, כאילו איך הוא מתחלק עם יוקובייטיס גם בניהול משחק.
שאגב, אפשר להגיד באופן די רשמי, שתמיר בלט חווה עונה הרבה פחות טובה ממה שחשבנו אולי. או שזה, אתה יודע, זה שאלה, כי בסוף הוא קיבל מפתחות בשלב, או קיבל את האפשרות להוביל, או להיות אחד המובילים של קבוצה, שאגב, יכול להיות שאין לו את היכולת לזה. כאילו, זה משהו שאולי צריכים לשאול את עצמנו.
ברמות הגבוהות של היורוליג, אני חושב שאין לו את היכולות האלה, אבל שחקן שכן צריך.
אני חושב שתמיר, שוב, סליחה שקטעתי אותך גיא, אבל אין ספק שתמיר בלט השנה קיבל את המפתחות הרבה יותר משנה שעברה. אני לא יכול להגיד שבהכרח, אם אתה משווה את הכמות דקות, מבחינת ממוצעים שלו עלו בצורה ניכרת, אבל אני חושב שאני כן שמח מאוד בשביל תמיר בלט, כי הוא עושה תחילת עונה, אנחנו שוכחים שהיינו, כולנו דיברנו עליו, וואו, 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 ואז קצת היה סיפור נבחרת, כן בא, לא בא.
גם לפני הוא כבר היה בדאום.
אבל בוא נגיד שזה גם יצר איזושהי התרסקות אצלו, הוא עשה דאבל דאבל מאוד מרשים, 10 אסיסטים על 2 עיבודים, תמיר בלט שחקן מאוד מאוד מאוד, אין אח ורע בכדורסל הישראלי לשחקן, לדעתי, למוסר כמו תמיר בלט, אין. ואם נותנים פה קצת מה שהיה בסדר, אם נותנים תמיר בלט לשחק איך שהוא רוצה לשחק, זה גיים אובר.
הבעיה, אני מסכים איתך לדרמה מסוימת, כי מכבי תל אביב, בהרבה מאוד משחקים, נתנו לתמיר בלט לשחק איך שהוא רוצה, וזה לא הוביל למקומות אליהם מכבי ציפו. כלומר, היו לו לא מעט משחקים שבהם הוא זרק זרקות לא מחויבות, היו הרבה מאוד מקרים שבהם הוא, יחס העיבודים שלו היה מאוד מאוד נכון, גבוה, ואני לא מדבר, ואני אפילו לא מדבר על, אתה יודע, יחס של 2-1 או 3-1 במקרים כאלה, אני מדבר איתך ממש יחס שלילי של עיבודים לעומת אסיסטים, ואני באמת הראשון שיגיד והלל שחקן כשמגיע לו, ואני לא רוצה להיות הראשון שיוריד שחקן כשמגיע לו במרכאות, אבל כן, אני חושב שתמיר בלט היה מאוד לא קונסיסטנטי לאורך כל העונה, ואתה יודע, אם אני מכבי תל אביב, אני תוהה איך אני אמור להשתמש בו לקראת העונה הבאה. כלומר, כן מדברים על זה שאולי יפתחו קצת יותר את הכיס, כן מדברים על זה שאולי רוצים להביא גארד יותר בכיר לעמדות שמה. מה עושים?
תראה, אני חושב שתמיר בלט זה נכס שאתה לא יכול לוותר עליו, בטח בליגה הישראלית.
אגב, לא, אני לא, אין פה, שלא תבינתי לא נכון, אני לא אומר לוותר עליו.
לא, העניין של מקום, כאילו, מחלט ההיררכיה, אתה מתכוון.
בטח, כי הוא לא יהיה רק אז ראשון.
אז תראה, השאלה היא שוב, אני חושב שתמיד מי שאתה שם לידו בעמדת 2, מישהו שיוקובייטיס, אז אולי, שוב, כן, צריך לדון על זה, אבל אם אתה שם לידו את בולדווין, אני חושב שזה מספיק טוב, כי בולדווין כן יכול לעזור, סתם זרקתי
זה
שם.
זה דמיוני.
דמיוני לחלוטין, כן. אבל אני כן אגע רק במשהו אחד, בעבר את המבלט, אני חושב שגם דיברנו על זה בפרק, שהניצחון הכי גדול של מכבי בסדרה הזאת יהיה בשליטה של הפורוורד עם סנטרים שלה, וככה מת היה, הם ריסקו אותם, ברימון התקפה בצורה,
כן, זה הקיצוני.
זה, וקצת התאכזבתי לראות את חולון שלו, שפשוט אם נותנים למכבי לשחק, גם אם הפועל תביאו הפועל ירושלים, יתנו למכבי לשחק בשיטה שלה, אין להם סיכוי. כאילו, מה שדיברתי על תמיר בלט זה שברגע שההגנות לא באות מוכנות אליו בצורה נכונה, זה ריקודים, גם מבחינת השיטה של עודד קטש. אז גם, שוב, הפועל חולון לא הקשתה יותר מדי בדברים מתוחכמים שאפשר היה לעשות, וזה מה שהוביל לקלות בסדרה הזאת.
ממש במילה לתמיר בלט, אם מסתכלים על העונה הבאה, התחושה שלי לאן שאני רואה את זה הולך, זה שכאילו בלט, יוקובייטיס וג'ימי קלארק ממשיכים, ופשוט יחזקו את הקו האחורי ברק איזה סקורינג גארד של עמדה 2 קלאסי כזה, דעתי בזה זה יסתכם. אבל אם נסתכל על העונה, אני חושב שהשאלת מיליון הדולר מבחינת מכבי תל אביב, זה אם חסיאל ריברו באמת בריא, האם אתה רושם אותו במקום וויליאמס? אני חושב שכאילו בין אם היריבה תהיה הפועל תל אביב או הפועל ירושלים, זה לא אמור להשפיע על התשובה. כלומר, זה לא ש...
כן, אתה כאילו אומר, האם אני מתכונן למוטלי
או לוויילי, זה לא משנה בעיניי.
כן.
זה שאלה. כי מצד אחד הוא באמת ככה לא בכושר משחק, אבל אני חושב שבסופו של דבר הוא יתרום הרבה יותר מוויליאמס, בטח הגנתית, מול, אתה יודע, סנטרים גדולים כאלה כמו שיש לאדומות.
כן. השאלה היא איך, יודע מה, אני אגב חושב שהמפתח ספציפית למכבי תל אביב, לקראת מי שתהיה בגמר, זה דווקא שני שחקנים שלא דיברנו עליהם, הראשון זה רנדולף, והשני זה רוקו. אוקיי?
כן, ורנדולף בתקופה פחות.
ורנדולף בתקופה באמת שהוא לא מביא את המספרים שראינו ממנו לאורך כל השנה. יכול להיות שזה נובע מהעייפות, יכול להיות שזה נובע מדברים אחרים. שאלה טובה. אבל אם מכבי תל אביב רוצה לזכות באליפות, הם חייבים את רנדולף של השבוע גביע.
חד משמעית.
חייבים.
ואת יוקובייטיס.
ואת יוקובייטיס של השבוע גביע, כי מה שרוקו עשה בשבוע גביע זה באמת משהו שדיברו עליו, גם אנחנו דיברנו עליו לא מעט בתקופה ההיא, שהוא באמת היה איום טריפל דאבל, כאילו זה מה שהיה שם.
מדהים.
והוא היה ענק בכל קנה מידה. אני לא חושב שזה מה שצריכים מרוקו כדי לזכות באליפות, אבל הם חייבים את היכולת של ה... שבוע גביע, או מרנדולף, או מרוקו. כאילו, אין אפס. זה לא יכול להיות אף כלום משניהם.
חמשמעית, וליבר רנדולף, אנדרסטייטמנט, שבוא נעלה קושייה שידוע לכולנו. ליבר רנדולף לא בטוח כרגע נשאר המכבי בתל אביב.
כן, אי אפשר לדעת.
שוב, אז האם זה משפיע? יכול להיות שכן. כאילו, זה לא... אין בוודאות מבחינתו שהוא נשאר, ושאם הוא נשאר גם באיזה תקן, איזה קטע. כאילו, אני חושב שזה הרבה פעמים קצת נוגע לשחקנים במיינדסט, אבל אין ספק שהם חייבים לעשות את הסטפ-אפ בהקשר הזה, ואני רק חושב ששניהם צריכים לעשות, זה לא יהיה מספיק רק אחד מהם, ומשם זה שוב, זה כבר המעניין של גם אחוזים לשלוש, שגם הוא פקטור משמעותי בסדרה הזאת.
מילה על חולון?
בוודאי. כדאי.
טוב, קודם כל הקבוצה הזאת, תהיה שם מהפכה
לגמרי. ברור, לא, יישאר שם אולי ככל הנראה עוזר מאמן אחד.
כן, אתה יודע, ישראלים זה צריך לראות, בגדול נתנאל ארצי רוצה להאמין שהוא ימשיך.
לא, יישארו שם...
שחר אמיר שרק הגיע, ואגב, היה לא רע בכלל במשחק השני, הוא עשה עבודה טובה.
בראשון הוא היה חושך, אבל...
נכון, במשחק השני זה, יפתח זיו זה גם שאלה, והזרים, בגדול היחיד שלדעתי, באמת, היה איזושהי יציבות לאורך כמה חודשים, זה מייק דייביס, שהוא היה גם טוב בשני המשחקים.
אני אמרתי שחייב להחתים אותו כבר.
כן. השאלה, באיזה קבוצות הוא יהיה מבוקש? כאילו, אם הוא יהיה כבר גדול על חולון, נראה את זה. כי הזרים אחרים או פשוט לא מספיק טובים, או פשוט לא מספיק יציבים. נגיד טאקר, משחק ראשון גדול, משחק שני לא מספיק.
אני חושב שאלסטון, גם אני מסכים איתך לגבי טאקר, אני חושב שאלסטון לא רע בכלל, אבל אני חושב שמשהו בתלקיד, בסוף זה כדורסל, זה תלקיד.
גם היה שם כל כך הרבה תחלופה ובלגן.
כן.
יש הרבה בעיות באופן כללי בדבר הזה שנקרא הפועל חולון, בקבוצה הזו, בתאגיד. אבל לא התאגיד הקבוצתי, אלא התאגיד הכללי, שחייבים לפתור שם בעיות, בעיקר כדי לתת יציבות לקבוצה ושיהיה לה נחת.
בסופו של דבר הם הגיעו לארבע, הם הגיעו לחצי גמר.
לא, זה שהם הגיעו והצליחו להגיע להישגים שאליהם הם הגיעו, לגמרי, כל הכבוד להם.
הדרך, הדרך
נכון,
לא הייתה
נכון,
שלמה.
בדיוק, זה לא היה סמוב.
מבחן
לא
סמוב.
בדיוק. רזי, אנחנו נמצאים בשלבי הסיום של הליגה הלאומית, עדיין אין לנו את העולה.
העולה השנייה.
העולה השנייה, כי רעננה עלו, נכון? יש לנו כרגע את סדרת הגמר, ואני הייתי שמח, כאילו אני חושב שאנחנו כמעט ונראה לי לא מדברים כבר על, על הליגה הלאומית, וזה הזמן נראה לי להעלות אותה חזרה על הבמה.
קודם כל, הליגה הלאומית, בתור אחד שהתנסה בליגה הזאת בתור עוזר מאמן, זה ליגה תחרותית ברמה מטורפת, והשנה יש שמות מאוד מאוד, ששחקנים מאוד מאוד מוכשרים, כמו דסטי אנס, שהיה בהפועל תל אביב, בנס ציונה, תומר פורט, שהיה בקריית אתא, שחקנים מאוד מאוד מרשימים. ריקאפ קצר לסדרה, סדרה מאוד מאוד צמודה, משחק הראשון שהיה באילת, ראשון לציון, הפתיע וגנבה את הביתיות בתוצאה של 94-92 לראשון לציון. גם ראשון לציון, לא ציינתי, שרון דרוקר, מאמן מאוד מאוד בכיר, וגם סגל ישראלי מדהים. הם הביאו שני זרים מקוסבו, ששינו את התמונה. במשחק השני, גם בבית מקבי, כבר היה 73-70, הקהל כבר השתגע שם. איכשהו אילת הצליחה עם פעולות גדולות של גולן גוט, הבן של המאמן דני גוט, לגנוב את המשחק, ואנחנו בשוויון 1-1 בסדרה. טוב מחמש, תודה לאל. בעיגול הכדורסל היה את השכל לעשות חמישה משחקים.
מי המאמין?
כן, באמת, סדרה מותחת. אני חושב אישית שאילת בנויה נכון יותר. חשוב להזכיר משהו שיש בליגה הלאומית. יש מתווה של ה-Under 14, זאת אומרת שחייב להיות שחקן אחד מתחת לגיל 24 על המגרש.
Under 24.
Under 24, סליחה, מה אמרתי?
14.
זה כבר הגבול העבדות.
סליחה, Under 24, שזה משפיע מאוד על הסדרה. אז יש אנשים שרואים את המשחק ולא מבינים למה שחקנים מסוימים לא עולים, אז זה הסיטואציה. ואני חושב ששתי הקבוצות האלה מקומם בליגה הראשונה. אני מקווה, אני מאמין שזאת תהיה אילת, אבל זו סדרה מטורפת.
בכללי, הפורמט שמקום ראשון בסוף העונה הסדירה עולה אוטומטית, ואז מקום שתיים ומטה הולכות לפלי אוף, הוא מאוד חכם.
מצוין בעיניי.
במקום, אתה יודע, היו שתי עולות, מי שמנצחות בחצי גמר פלי אוף, ואז איזושהי סדרת גמר שאתה לא יודע איך לאכול אותה.
כלום.
שבאמת אין בה כלום. אז זה לגמרי רעיון טוב.
גם עצם זה שזה חמישה משחקים, זה נותן הרבה מעבר, זה בדיוק, זה אחת הטענות שאנחנו גם...
זה יותר משקף.
נכון, בדיוק, בדיוק. רמת הכדורסל היא יותר טובה, כאילו אתה ממש יכול לשים לב להכנות שאתה עושה, כלומר, ככל שהסדרה ממשיכה, ועכשיו אנחנו יודעים שהיא תהיה לפחות ארבעה משחקים, אז אתה תראה את ההבדלים בין משחק שלוש לבין משחק ארבע, ובין משחק שלוש למשחק שתיים, כאילו, ככל שיש לך יותר משחקים, אתה לומד את היריבה יותר טוב, וזה בעיניי מדהים. רזי, אבל אתה נגעת מקודם, דיברת על זה שאלת בנויה יותר טוב, באיזה צורה כאילו?
לדעתי קודם כל, מבחינת, דיברנו על הבחור הצעיר, אז יש להם מתחת 24 שחיות על המגרש, יש להם את נועה מקריש, שהוא התגלה כשחקן מצוין, ואור אשכנזי, עם, כן, אור, שגם הוא מתחת לגיל 24, והם בעצם בעלי ניסיון, אבל באמת שחקנים כמו אייזיה אייזנדורף, סליחה, ודסטי אנס ותומר פורט, וברנדון הופמן גבוה מאוד מאוד יציב, אני חושב שהם בונים, וגולן גוט כמובן, אני חושב שהם יותר עמוקים, ויותר מוכנים לשלב הזה, ופשוט כיף גם לראות את העולמות בליגה הלאומית מלאים, גם באילת וגם בראשון לציון, וזה לא מובן מאליו.
שתי קבוצות עם הרבה הישגים בליגת העל, בעשור, עשור וחצי,
המון היסטוריה.
ומעלה. ובאמת לאילת יש כאילו איזשהו סגל ישראלי, שאני חושב שיכול אפילו להיות שווה פליין בליגת העל.
מעניין מה שאתה אומר.
העניין הוא שוב, הסדרה הזאת תוכרע כרגע, בראשון לציון זה שני הזרים שלה, שהם מאוד מאוד בולטים. לעומת הזרים בלאט, שכמו שאמרנו, בגלל שהישראלים כל כך דומיננטיים, אז הזרים, יש שם זר אחד, ג'ורדן טילמן, שהוא חמוד מאוד, אבל הוא לא עכשיו איזה, כמו שאנחנו רואים בדרך כלל בליגה, איזה שחקן של 30 נקודות. זה בסוף מה שיוכרע, אבל מאוד מאוד כיף, ממליץ לכולם לראות. סדרה מאוד מותחת, ותלך לשלבי סיום.
אתה חושב שזה יגיע לחמישה משחקים?
אני מקווה, אני חושב...
מה אתה חושב?
אני חושב ש... אני חושב שזה ייגמר בארבעה לילת, אבל...
וואלה.
אבל גם ראשון זה לא הפתיע אותי.
אתה, מה אתה אומר? ילך לחמש או שזה ייגמר בארבע?
אילת בחמש.
אילת בחמש. אתה אומר רק בשביל הספייס.
כן, בשביל הסוספנס. כן.
טוב, אנחנו ניקח לנו הפסקה קצרצרה ומיד חוזרים אליכם.
באמצע הצבע. מדברים כדורסל ישראלי בגובה העיניים.
אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
אפיה לשלוש.
מהלוח הטקטי עד לקולות מהמגרש ומכפר בלום ועד אלת. נמרוד כהנו וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה. חפשו באמצע הצבע באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. כדורסל אירופי.
אז אנחנו אפשר להגיד לקראת סופה של העונה האירופית בכדורסל. אנחנו כבר בשלבי הכרעה ברוב המקומות באירופה, גם בגרמניה, גם בזה, אבל המפעלים האירופיים נגמרו, ויש לנו מנצחת ביורוליג, וצריכים להגיד, קודם כל שאוט-אוט לדרור, שאמר שמונקו תעלה לגמר.
נכון.
הוא אמנם חשב שהיא תזכה, אבל היא לא הייתה בכיוון, צריכים להגיד את זה. ויש לנו מישהי שזכתה בפעם השנייה בתולדותיה, בהובלתו של מי שזכה בפעם השלישית נראה לי, או הרביעית, שרס?
שרס.
זה פעם שלישית שהוא זוכה?
כמאמן פעם ראשונה.
לא, פעם ראשונה, אבל פעם...
שתיים עם מכבי ואחת עם ברצלונה, אם אני לא
טועה. ואחת עם פנתינייקוס. אז פעם חמישית.
פעם חמישית.
סך הכל.
יא, אולוהים.
כל היד.
כן. אז צריך להגיד, פנרבח שהיא אולי האלופת אירופה הכי פחות סקסית בעשור האחרון. אפשר להגיד את זה ככה. קבוצה ש... אתה יודע, כל העונה כזה היינו חשדנים לגביה, ואני במיוחד מההתחלה לא ראיתי אותה...
מה, אתה חשדניסט?
אני חשדניסט, כלפי טורקים, הטורקים האלה במיוחד, מאוד חשד, פה חשדתי, אם כבר זה, דברים מהארכיון, אבל באמת, מה שמאחל אותה זה הגנה יוצא דופן, גם על מייק ג'יימס, שהם פשוט גמרו אותו בגמר, וגם על הקו האחורי של פלנטינייקוס בחצי גמר, בסופו של דבר זה הישג שהוא ראשוני, עבור הרבה מאוד אנשים, גם שרס כמאמן, זה פעם ראשונה, בפיינל פור השישי שלו, זה כבר לא צחוק, וגם הרבה מאוד שחקנים שכאילו כבר שנים איתנו במפעל הזה, וחיכו הרבה מאוד זמן, בין אם זה בולדווין, זה גודוריץ', זה נייג'לס דייביס,
ניקולו מלי
שראינו אותו, איך הוא בוכה שם, כמה הוא חיכה לזה, וכמה זה מגיע לו באמת אחרי כל מה שהוא עבר, אז הם באמת ראויים, בפיינל פור הזה הם היו סופיריור לגמרי בשני המשחקים שלהם, ומגיע להם?
חד משמעית, אני חושב ש... אתה יודע, זו קבוצה שכביכול שאתה בונה קבוצה, אתה תמיד אומר, בוא נביא עמדה 1, בוא נביא עמדה 5, ולא היה להם עמדה 1 ולא היה להם עמדה 5, כאילו, בטח לא טופ יורוליג, אבל באמת התעלות של שחקנים, צורך העניין כמו אריק מקולום, שבתור ילד גדלתי עליו בהפועל כפר סבא, ושיטת הכידורים שלי בעונשין, הוא אמר לי להקפיץ 3 פעמים ולקלוע, לקחתי את זה מאז, אז קרדיט לאריק מקולום על האחוזי עונצ'ין שלי, אבל...
מה, חד ספרתיים כאילו? על זה אתה מדבר?
בדיוק, בדיוק. אבל זה באמת קבוצה שנבנתה מאוד שונה, אבל באמת שאוט-אוט להגנה שלהם, זה משהו חריג לחלוטין, ומטורף לחשוב את שרס, שלא מאמן שחקן שנחשב הגנתי במיוחד, מביא פילוסופיות הגנה... מטורפות, כאילו, זה באמת בתור מאמן, זה לראות את זה ולהגיד, וואו, כאילו, ככה נוצא את הקבוצה שלי שומרת. וכן, זה לא הגמר סקסי, זה גם לא הגורך אירוע הכי וואו שה...
בגלל אבו דאבי או...
אני חושב שזה בדיוק, אני ממש, זה משהו שרציתי להגיד. כאילו. עצם העובדה שזה לא באירופה, ועצם העובדה, אתה יודע, זה שונה, זה יש אווירה אחרת, זה לא... הקהלים גם המטורפים, כאילו, נכון. זה היה אחר, זה היה אחר.
מה שנקרא פרווה.
אני חושב שזה בעיה אבל שמלווה את הפיינל פור שנים. כאילו, השנה זה הוא עצם בגלל שאבו דאבי רחוקה ויקרה וכל זה, אבל אני חושב שעניין האווירה, כאילו, אין תמיד אווירה טובה.
גם בסוף שתי הקבוצות עם הכי פחות קהלים הגיעו לגמר, כאילו, אם זה היה אולימפיאקוס פנתינייקוס, זה היה קצת יותר.
דעתי פנרבחצ'ה, יש לה קהל. היה להם יותר קהל אפילו מהיווניות.
לא, אולי פיזית באולם, אני אומר באופן כללי, כאילו, אני חושב ש...
אם היה לך גמר יווני כמו שרובנו חשבנו, זה היה פשוט מטורף, משוגע ומכות בין קהלים, אבל היית מרגיש... בגמר יורוליג.
נכון.
וזה לא מה שהיה.
נכון, כי גם למונקו אין קהל, ואני כן אגיד משהו חיובי, משהו שמאוד חשוב לראות, ואני אומר את זה גם לשחקנים, יש פה עניין של תהליך. כשאר, אני אומר על שער, זה צורך העניין, כי בתור מאמן, תהליך, אתה לא לוקח בפיין פור הראשון, ככל הנראה, ספנוליס הגיע פעם ראשונה, צורך העניין בהשוואה, הגיע, עשה את זה, עניין דברים לוקחים זמן, יש טעויות בדרך, הוא צלח אותם, באמת למד איך להביא אותם, אז זה החשיבות של התהליך, וגם מונקו בתהליך מדהים, תחשבו על זה, הצטרפה היורוליג, בתחילה פיינל פור, עכשיו גמר, אני לא חושב שאם תוסיף שם, אנחנו אומרים שמירוטיץ' גיא יציין את הדברים האלה עוד מעט, אבל מירוטיץ' מצטרף לשם, ועוד כמה שחקנים, ויש פה אלופת יורוליג באה אולי.
כן, לגמרי, הפוטנציאל שם. רק נגיד לגבי פנרבחצ'ה, יכול להיות שהסגל שלהם יראה מאוד שונה.
אז זהו, כאילו, אני חושב גם שכל הארבע הקבוצות שהגיעו, יש שם הרבה מאוד שינויים, אולימפיאקוס ופנתנייקוס, שתיהן מאוד מאוכזבות, אני בטוח שיש שם כמות שינויים מטורפת, אבל גם נייג'ל הייס דייביס, שיש סיכוי מאוד סביר שקופץ למעלה.
נכון, יש סיכוי שהוא קופץ ל-NBA, יש סיכוי שגם ביברוביץ' קופץ ל-NBA, גודוריץ' ראינו אתמול שלשון דיווחים שהוא סגר במילאנו על איזה חוזה מטורף, כמעט $3 מיליון לשנה, אז הוא כנראה לא יהיה שם. זה בעצם ממש כמעט כל הקו פורוורדים של פנר מתחלף, חוץ מבונזי קולסון אולי, אם מישהו פינטז שהוא יעזוב, אז לא נראה לי גם את השינוי הזה הם יעשו, למרות שהוא באמת שיחק תפקיד מאוד שולי, אז פנרבחצ'ה באמת תראה אחרת. לגבי מונקו, אתה צודק, כאילו מירוטיץ' אומרים שסגור שם בגדול, ואני חושב שכן יש שם בסיס טוב, גם דניאל טייס דיברנו עליו במהלך העונה, זה צירוף מצוין, שחקן שמכיר את היורליג והוא איכותי מאוד, ונעבור ליווניות.
אני חושב שכדאי שנעבור
ליווניות. אז התחילה שם גם הסדרת גמר, אמרת הערב המשחק השני, נכון?
אני חושב שכן, כן.
אז במשחק הראשון אני זוכר בוודאות פנתינייקוס ניצחה, והתחיל שם כבר בלגן עם אולימפיאקוס, שאנחנו רגילים לראות את הבלגנים הזה האלה מהצד השני של העיר, אבל בגדול הבעלים של אולימפיאקוס שבאו לשחקנים וככה ניירו אותם, כי הפסד למונקו זה לא משהו שהם לקחו בחשבון, ואולימפיאקוס כן ככה מטפחים איזושהי תדמית לא כל כך חיובית, איך שהם כל שנה באים לפיינל פור, ולא מגיעים לארץ המובטחת. דיברנו כזה ככה אוף דה רקורד לפני הפרק, על ברצוקס, מה יקרה כאילו, אם גם את האליפות ביוון הם יפסידו, אחרי שהם יפסידו את היורוליג בצורה צורבת, אז אני באמת לא פוסל שיש שם שינויים, אני לא יודע כל כך מי יבוא במקום, זרקו כל מיני שמות על ספנוליס וכאלה, לא רואה סרט שמונקו משחררת, לא רואה סרט שהוא עוזב אותם כרגע גם, אבל יהיה מעניין לראות שם מה קורה.
תראה עם מאמן נחמד שכרגע נמצא בתל אביב וקום לו עודד ושם משפחה קטש.
אה, חשבתי איתודיס.
אין שום סיכוי.
למה?
שום סיכוי. כי הוא לא יעזוב את מכבי.
לא יודע.
אני לא רואה אותו עוזב את מכבי.
לא יודע. תלוי.
לא רואה אותו עוזב את מכבי, אני לא... אני חושב
כל ש... כל הוא חתום. וזה הנכס של מכבי כרגע.
כסף לא חסר לאולימפיאקוס, שמצד שני קצת כן חסר במנורה.
כן.
זה דבר אחד. אבל אני לא חושב שהשיקול הכספי פה הוא העניין. כאילו, אני כן חושב שעודד קטש הוא אחד מעמודי התווך היחידים שקיימים במכבי תל אביב, והוא לא מסוג השחקנים והוא לא שחקן אפילו, אבל הוא לא מסוג האנשים שהם יהיו רוצים להוציא מהמועדון כרגע. לא בסיטואציה שבה הם נמצאים.
אני מאוד מקווה, כי אני חושב שעודד קטש, כמו שאתה אומר, הוא עמוד תווך ובצדק. אבל אתה יודע, בוא נראה מה יהיה בגמר, מה הוא יעשה ומה לא יעשה. ואני אומר את זה גם בשבילו, כי אני באמת חושב שעודד קטש שייך לרמות הכי גבוהות של אימון בכדורסל האירופי. אני אומר את זה לשבחו. הוא מועמד במידה וכן, אנחנו בספקולציות מטורפות, אבל במידה והוא ראוי. אבל לשאלת ברצוקס...
קבוצות יורליג... רוצות סלש רצו אותו.
אני חושב שצריך כאילו... שם שינוי, אתה יודע, לנער קצת דברים, גם קצת, אתה יודע, הכדורסל של ברצוקס הזה, שהוא מאוד מאוד קלאסי ויפה, ולראות סרטונים ביוטיוב שלו עם הנעת כדור, זה מאוד מאוד סקסי ונעים, אבל אנחנו רואים את זה אחרי פעם, שזה לא מביא הישגים.
כן. טוב, אנחנו מפה נקפוץ, בזריז לארצות הברית ולדבר קצת על ה-NBA.
כדורסל מעבר לים.
ואנחנו חזינו בשתי סדרות באמת ברמת כדורסל גבוהה, באמת, בצורה חריגה אפילו, הייתי אומר. ויש לנו גמר מרגש מאוד בתצורתן של אוקלאומה סיטי מול אינדיאנה. גמר שאמור להתחיל בין יום חמישי לשישי, עם הרבה מאוד הייפ, הרבה מאוד צעירים שירוצו על הפרקט, ווואלה, אני מת כבר לראות את הגמר. זו האמת. אבל לפני זה, בוא, כל אחד מכם יבחר סדרה לדבר עליה. רזי?
אני אגיד לך מה, אני חושב שהסדרה בין מינסוטה לאוקלאומה, קצת, אני חושב ש... אני כאילו לא האמנתי כמה אוקלאומה היו טובים. כאילו, אני לא האמנתי, אני אמרתי, אדוארדס, אני מאוד הופתעתי מכמה אדוארדס טוב בפלייאוף הזה. עשיתי בטוח שיש שם יותר, אבל כשדיברנו על זה פה, השיטת הגנה של אוקלאומה, שהיא באמת, you live and you die by the free, שנתנו לנסות להשליך יותר ממה שרגילה, קבע את הסיפור, ובאמת זה פשוט עידן חדש, כאילו, שתי קבוצות שאנחנו לא רגילים לראות במעדים האלה בשנים האחרונות, אז זה א' מרגש, וב' שוב, קצת רציתי שיהיה אולי אפילו עוד משחק בסדרה הזאת.
כן, חבל שהיא לא התארכה. אני מההתחלה חשבתי שאוקלאומה לא מאוד התקשה בסדרה הזאת, כי אני חושב שהיא באמת הייתה כל כך הרבה יותר איכותית לאורך העונה. היינו לא חוקים מ-2-2, כי המשחק הרביעי מינסוטה כמעט לקחה אותו, וזה משחק
נכון.
אדיר, כאילו סקור מאוד גבוה, אבל כן עם מאמץ בהגנה, נגיד את זה ככה. בסופו של דבר, אוקלאומה סיטי, אלופת מערב ראויה, עברה קבוצות בריאות, בין אם זה דנבר, אתה יודע, את הסיפור עם אירון גורדון, בסוף השיחק משחק שבע.
ופורטר ג'וניור, שכאילו כל ה...
נכון, למרות שפורטר ג'וניור יכול להיות גרוע גם כשהוא בריא.
זה נכון.
בפלי אוף, ומינסוטה בגדול הייתה בריאה, אבל אוקלאומה הייתה יותר מוכנה, והיא עלתה בצדק. אינדיאנה.
יאללה.
איזה קבוצה. איזה קבוצה.
למרות שתשמע, אני יודע מה, שנייה לפני שאנחנו קופצים לאינדיאנה וחוגגים עם הלי, אני באמת, הדבר שהכי ריגש אותי בסדרה של מינוסוטה ו-OKC, היא הדרך שבה גם השחקן השמיני והתשיעי באוקלהומה נותן לך תפוקות וכל כך הרבה מעבר לשחקן שמיני תשיעי ברוב הקבוצות בליגה. כאילו, אתה רואה, יודע מה זה, אפילו לא קרוסו, כי קרוסו לא שחקן שמיני שם.
קייסון וואלס.
קייסון וואלס.
איזה שחקן, באמת.
אדיר,
כאילו,
אדיר,
כמעט
אדיר.
כמעט בכל קבוצה אחרת, הוא 35 דקות בפלייאוף.
זה, אתה אומר, זה שחקן ששומר מצוין, קולע מעולה, מוביל כדור, לא מפחד לזרוק, כאילו, הוא עושה הכל ברמת ביצוע מאוד גבוהה, והוא שחקן שמיני תשיעי, באוקלאומה. כן. זה מטורף.
הוא שחקן שמיני תשיעי שמשחק כמו הרמה של השחקן הרביעי באוקלאומה בגדול. ואתה יודע, הרבה היו חששות לגבי ג'יילן וויליאמס וצ'ט אולמגרן, איך הם יהיו. והיה את המשחק הרביעי שבאמת הם יחד עם שי סחבו את הקבוצה בצד ההתקפי. זה היה משחק שכאילו הטריו הזה התבגר והוכיח שאנחנו טריו על אמת.
לגמרי.
אז זה המילה הטובה לאוקלאומה.
וזהו, עכשיו נרגענו.
כן,
פרקת.
בוא נעבור, הייתי חייב, סליחה. וואו, איזו קבוצה אינדיאנה. איזו קבוצה אינדיאנה, איזה כיף.
ממש, הם אדירים לצפייה, הם ניצחו את הניקס בסדרה הזאת בצדק לגמרי, הם היו קבוצה יותר טובה כמעט לכל אורך הסדרה, למרות שהניקס כן היו שם. ומה שיפה, ואני חושב שיהיה מעניין לראות אותו במאצ'אפ גם מול OKC, זה כמה מהר הם משחקים. הם גורמים להגנה, הם כאילו מטריפים את ההגנה בכמה מהר הם משחקים, וכמה מהר אתה צריך לחשוב, ומול הגנה כל כך טובה כמו זו של OKC, אני חושב שזה יהפוך את הגמר הזה למאוד איכותי ומאוד מהיר בקצב גבוה, ואינדיאנה, אפשר להגיד שהקסם שלה הוא גם בעומק שלה, ובמי מתעלה בכל פעם. ראינו משחקים אדירים של מאדורין בסדרה הזאת מהספסל.
ושל אירון ניסמית,
כן,
שהיה
נכון,
מדהים.
נכון, אירון ניסמית גם מהחמישייה, ונמברד, שהוא שחקן אדיר עוד משנה שעברה בפלי אוף. והיום פתאום היה כזה כמה דקות של תומאס בריינט, הוא קלה איזה 2 או 3 שלושות.
3 שלושות, כן.
כשטרנר הסתבך בבעיות עבירות. זה באמת כאילו מאגר בלתי נגמר של שחקנים, ואתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך כל פעם, וזה יכול להקשות מאוד על אוקלאומה.
אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו רואים את OKC במזרח, קצת. רק, זה... אני נכון. חושב שינמוך של, של, של איכויות, אבל זה
הכי
בדיוק
דומה שיש כן. לה בליגה.
זה באמת משהו לגמרי. שונה. אגב, אפרופו משחק מהיר, אבא שלי ראה את המשחק, הוא אומר לי, תשמע, ראיתם משחק שלהם נגד ניו יורק, התעייפתי מהקצב.
כן.
הוא התעייף
כן.
מלראות את זה.
תקשיבו, אז, הם תסים, היו, תסים. במשחק האחרון, אני חושב שזה 4 לאפים, אחרי סל, תוך 3 שניות, כן. הם הוציאו כדור, שלחו לסיאקם שפשוט רץ קדימה, וניצל את העובדה שטאונס היה לא טוב במשחק האחרון,
כן.
ובאופן כללי לא טוב הגנתית לאורך כל הסדרה.
כל הקריירה.
פשוט ניצל, וכל הקריירה. ופשוט ניצל את העובדה שהוא הרבה יותר מהיר ונמרץ, ובכושר כנראה גם יותר טוב. זה... וזה היה מדהים, זה היה כיף לראות את זה.
זה היה נשמע ש... בדיוק מה שהבאת להגיד, זה באמת שתי קבוצות שהן קבוצות. כאילו שתי קבוצות שאתה מקבל, יש שם מספר, וכולם, היופי פה זה שדיברתם על שחקן 8, הוא יודע שהוא שחקן 8, ואחד הדברים שאני הכי רוצה להעביר הלאה לקבוצות שאני אאמן, זה לראות, אתה יודע, איך SGA פרגן שהוא קיבל את MVP, קנה לכולם שעוני רולקס, אז כאילו הוא מבין שבלעדיהם הוא לא יהיה MVP, והם מבינים שבלעדיו הם לא יהיו אלופים. אז כל אחד פה מבין את זה אחד על השני, וזה מה שעושה את הקבוצה המנצחת, כי כל אחד מהם יכול ללכת כמו שאתה אומר לקבוצה אחרת, ולהיות שם שחקן רוטציה מסוים, אבל אולי הוא לא יביא אליפות, אולי. אז זה ההבנה הזאת, זה מה שבסוף מביא אליפויות. הוויתור הזה אחד על השני.
ומילה על הניקס, אני לא רוצה להגיד הזדמנות שלא תחזור, אבל זו הייתה הזדמנות ענקית בשבילהם לעשות משהו גדול השנה, לעשות גמר, והם פספסו את זה. עכשיו, עונה הבאה, אנחנו יודעים, טייטום כנראה לא יהיה כל העונה. אני חושב שזה מוריד את בוסטון מרשימת המועמדות לאליפות, אבל היא עדיין יכולה לעשות רעש בפלייאוף, גם בלעדיו, למרות שיהיו שם שינויים, נראה מה יהיה שם. ושנה הבאה יכולה להיות באמת הזדמנות אדירה, אולי האחרונה של הניקס בתצורה הזאת, והם צריכים להחליט האם הם הולכים עם מה שנקרא run it back, או שלוקחים אימורים, בין אם זה בעמדת המאמן, בין אם זה איזה טרייד גדול. אז איכשהו יש עוד חבל הצלה, אבל הזמן נוזל, מה שנקרא.
אני מסכים איתך, אני חושב שהמזרח עכשיו, בטח אחרי הכישלון בצורה די קולוסלית, אגב, של הפרויקט של קליבלנד, שהיו נראים...
שגם איתו נראה מה יהיה.
שגם איתו נראה מה יהיה. אתה שכחת.
אני שכחתי.
שאני באמת חושב שיש, שיהיו שם שינויים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו לא נראה את הקבוצה, את אותה קבוצה שנה הבאה, ובוסטון כמובן, ניו יורק, יש להם, היה להם, את, ככל הנראה, צמד השחקנים ההתקפיים היותר טוב בסדרה, בטח. וככל הנראה במזרח, עם קאט ועם ג'לן, ועם ברנסון כאילו, יש להם את הצמד ההתקפי הכי טוב במזרח בפער, אבל משהו שם עדיין לא עבד טוב, מספיק, התקפית. עזבו רגע הגנתית, אני שם את זה בצד, התקפית, הם הסתמכו הרבה יותר מדי על היכולות האישיות של ברנסון, ויש בכמויות, והיכולות האישיות של קט שיש, אבל זה לא עובד. זה כבר, אנחנו כבר לא בכדורסל הזה.
כי אינדיאנה משחק כל כך מהר, פשוט מתישה אותך.
לגמרי.
איך ששחקנים כמו נמברד לחצו על ברנסון בהגנה, אתה יודע, שחקן בגודל שלו, בוא נגיד, הוא סופרסטאר די נמוך.
נכון.
אחרת הגובה שלו, נכון. מהנימוכים שיש לנו בליגה. נכון. לא, לא בגודל של שי אפילו, אם נסתכל ככה.
שי שחקן גדול.
שי גבוה.
נכון, כן, אתה יודע, בסוף אותה עמדה, אבל כן, שחקנים שונים בגודל וגם בסגנון שלהם. וגם טאונס, כאילו, זה שהוא כל פעם היה צריך לחפור בתוך הצבע, זה מתיש.
מאוד. ואם אנחנו כבר מסתכלים קדימה, יש לנו סדרת גמר לפנינו, הטוב משבעה. רזי, מה אתה היית אומר שאינדיאנה צריכים לעשות כדי לקחת את האליפות?
קודם כל, להעביר את הלחץ לאוקלאומה. כי מבחינתם, הם יכולים להגיד שאני רוצה לראות שוב, אני כל פעם הייתי סקפטי, וכל פעם אוקלאומה הוכיחו לי שאני טועה, אבל לראות האם הם יכולים בגיל הזה, שהוא חסיד צעיר של רובם, להתמודד עם המעמד הזה של פייבוריטית, כי הם פייבוריטים. בוא, זה כן, הדעה
כן,
שלי.
כן, כן.
חיונה כזאת, הם פייבוריטים. אז קודם כל, לנסות להעביר את הכדור לשם. אבל כמו שאתם ציינתם, להמשיך להכתיב את הקצב משחק המהיר, ומצד שני לדעת איך לנצל את היתרונות גם של המשחק שלהם ולא רק ללכת כי אם זה משחק של קבוצות, התיק קבוצה שלו כלומר יותר טובה. אבל אינדיאנה פשוט משיכה להפתיע כל פעם ופעם, אז פשוט קשה לראות לאן זה עוד יכול להגיע.
צוקו? אני חושב שבכל השלוש סדרות, גם עד עכשיו שאינדיאנה הייתה בהם, הלחץ היה לקבוצה השנייה.
נכון.
בין אם זה הניקס, ששהוא גדול והכל, קליבלנד שהייתה עם המאזן שלה, ואפילו מילווקי, שיש לה את השחקן הטוב במזרח, כנראה. אז הלחץ היה לקבוצות האחרות, ואינדיאנה באמת מגיעה לאותו מעמד ככה, גם לגמר. ואוקלאומה סיטי, גם שם, אתה יודע, המערב כל כך עמוק, אתה לא יודע, שנה הבאה, אתה לא יודע מה יהיה.
נכון.
כאילו,
נכון.
אם הלייקרס פתאום ישתפרו, או איזה שינויים קבוצות אחרות יעשו, אז גם שם, לא רוצה להגיד הזדמנות בלתי חוזרת, אבל באמת הזדמנות שכאילו, מה, אתה חייב לקחת אותה.
אז מה אתה חושב שאינדיאנה באמת צריכים לעשות כדי לקחת את הסדרה?
האמת, להמשיך להיות מי שהם. כאילו, אני לא הייתי עכשיו מנסה לשנות את הזהות שלי, להיית את המשחק וכאלה, כי בסוף הם הגיעו לפה בזכות המשחק המהיר שלהם, וגם אם אוקלאומה תקשה עליהם יותר מקבוצות אחרות, לא הייתי מתחיל לשנות זהויות בשלב הזה.
ומה בנוגע לאוקלאומה?
מה נוגע באוקלאומה? בסופו של דבר, הרבה יהיה תלוי באיך צ'ט אולמגרן, אני חושב, מתמודד גם התקפית וגם הגנתית מול קו של סיאקם וטרנר. זה מבחן גדול בשבילו. הוא עשה עבודה מאוד יפה בגמר מערב, ויהיה מעניין לראות איך הוא ממשיך משם.
כן, אני מסכים. אני חושב שאוקלאומה, כמו שאמרנו, היא הפייבוריטית, והיא צריכה בעיקר להביא את היתרונות שלה לידי ביטוי. אני חושב שהפער פה הוא ניסיון שיש קצת בצד, זה מתאים להגיד את זה, אבל יש את המאמן ריק קרלייל שכבר לקח אליפות עם דאס בסיטואציה יחסית דומה, בזה שהוא לא היה פייבוריט מובהק, הם דתי באו מהמקום השביעי, וגם יש את פסקל סיאקם, שגם עם אליפות בטורונטו היה משהו דומה, אז נסות להביא גם איזשהו להשוות את הממד של ניסיון, ולא להיות צעירים, למרות שאין להם את הניסיון הזה, שזה מה שיחריע בסוף, העניין של הניסיון.
הימור.
הימור, וואו, כל כך קשה. אוקלאומה, לא יודע להגיד חיים בחמש או בשש, אבל גם אם זה יהיה חמש, זה לא יהיה קל.
רזי?
אז אני אגיד שש, אוקלאומה.
אז אני מסכים עם רז, אני חושב שזה יהיה אוקלאומה בשש. אנחנו לפי דעתי הולכים להיות באחת הסדרות היותר כיפיות לצפייה בשנים האחרונות. זה אני יכול להבטיח. טוב, אנחנו מסיימים החלק המקצועי שלנו להיום, ועוברים לפינתנו האחרונה.
פינת המשחקים.
כן, גיא צוק.
טוב, אנחנו עושים שקרן. אם בשבוע שעבר עשינו על פיינל פורים, שהיינו צריכים לבחור מה בקבוצות הישראליות, אז הפעם נעשה פיינל פורים מסגנון אחר קצת. קודם כל, הקטגוריה הראשונה, קבוצות שהגיעו לחצי גמר פלייאוף בישראל ב-15 שנים האחרונות.
קבוצות שהגיעו?
פשוט קבוצות, שמות של קבוצות?
כן, הקבוצות שהגיעו ל-4 האחרונות בישראל ב-15 שנים האחרונות, זה מ-2010 והלאה.
אוקיי.
לדעתי, אם אני סופר נכון, יש 12. זה הטוטל.
זה הטוטל? אוקיי. כן. אז אתה תזרוק ראשון?
בוא נתחיל ל-5.
לא, הגזמת.
אתה יודע, זה כאילו
30 שניות.
8.
9.
אוקיי.
9? מתוך 12. וואלה, אני מאחל לך בהצלחה.
אני מצליח.
כן?
כן.
יאללה.
שנייה, אז 9 רז.
9 רז.
סבבה. אני מפעיל את השעון, 30 שניות, 3, 4 ו...
מכבי, הפועל, ירושלים, ראשון לציון, עירוני, אילת.
רגע, זה...
הפועל וירושלים.
תמשיך.
הפועל וירושלים, ומכבי חיפה.
כן.
עירוני רמת גן?
לא.
נס ציונה?
לא.
רגע, מכבי חיפה. גליל עליון? גליל גלבוע, whatever.
גלבוע.
גלבוע, עוד אחת.
כמה זמן נשאר?
3, 2, 1, נגמר.
חולון.
יואו.
לא, אמרת חולון.
אמר חולון.
אמרת חולון? חולון.
כן.
קסמק.
יאללה, ילדים.
איזה פה, איזה פה. שלחת קריית אתא, ידידתנו מלאחרונה. בני הרצליה.
לא אמרת בני הרצליה?
ומההיסטוריה הטיפה יותר רחוקה, מכבי אשדוד ונתניה.
נכון.
נתניה עשתה 4 האחרונות. כן, זה קרה.
וואו.
טוב, קטגוריה הבאה, באה מקסימום 16 קבוצות.
אוקיי.
קבוצות שעשו פיינל פור יורוליג ב-20 שנה האחרונות.
וואי, וואי, וואי. אוקיי.
מ-2005 והלאה. יש 16 קבוצות.
אוקיי. מעניין. אני אזרוק ראשון.
נו.
כמה אמרנו? מקסימום?
16 זה המקסימום.
16 זה המקסימום. אני אומר 10.
יאללה, שקרן.
יאללה, קדימה.
10 קבוצות 3, 4 ו...
ריאל מדריד, ברצלונה, פנתנאיקוס, אולימפיאקוס, מכבי תל אביב, צסקה מוסקבה, מונקו, פנרבחצ'ה, אנדולו, מילאנו.
סיים?
תמשיך, תמשיך.
לא, בסדר.
סיים.
סיים?
יפה.
רגע, בוא נחשוב רגע, מי עוד יכולתי להכניס שם? אני חושב שיש עוד איטלקית.
אני חושב שאתה הכי אובייס עשית. היה סיינה, כן.
וואו, סיינה, נכון, מכבי ניצחו אותם באיזה חצי גמר.
מי עוד היה? חימקי?
חימקי לא, אנדולו אמרת, נכון?
כן,
אמרת. אם כבר רוסיות, היה קובן שנה אחת.
קובן, אוקיי.
והיה גם ז'לגיריס בסקוניה.
נכון.
פרטיזן בלגרד בשנה שהם ניצחו את מכבי.
אוקיי.
והכי רחוקה, מלאגה.
וואו.
אתה מרגיש
יפה.
2007, משהו כזה.
יפה. אז רזי שוב הפסדת.
הכל טוב. אני אחיה עם התואר הזה.
איזה?
אוקיי, הקטגוריה האחרונה, כמובן NBA, אבל מהכיוון ההפוך. קבוצות שלא עשו גמר אזורי בעשור האחרון.
קבוצות שלא עשו?
כן, אגב, יש לך הערכה כמה יש? סתם בשביל הקטע?
סתם לשאול?
בעשר שנים?
עשר שנים האחרונות, זה 2016 והלאה.
כמה קבוצות לא עשו? אני חושב שיש ב... לא, לא 20. לא 20. אבל אני הייתי אומר 14.
11.
אוקיי.
וואלה.
11 קבוצות שלא עשו גמר אזורי.
אוקיי, אוקיי.
אני אתן לך... אתה מצליח לעשות 9.
לא, אתה אומר על עצמך.
אתה אומר עליך.
אני קצת קשה לי, זה 7.
7? אני חושב שאני מסוגל לעשות 8, זה יהיה קצת קשה, אבל אני, בעשור האחרון.
עשור.
יאללה, בעשור שקרן. האחרון אני חושב 8 שאני מסוגל.
אז 8?
8.
8 קבוצות, 3, 4 ו...
שרלוט, יש לנו שרלוט, יש לנו קליבלנד, לא, עשו, סליחה. יואו, רגע, שרלוט, מגרועות, מגרועות ב-NBA. ניו יורק עשו, ניו יורק עשו? ניו יורק
השנה.
עשו. השנה. נכון, כבר. וואי, איזה מיינפאק.
קשוח.
קליפרס?
עשו. 5.
לא, 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 אין לי את זה. אשכרה.
3.
וואי, זה קשה.
לא, אבל אני כאילו המוח...
וושינגטון,
נכון.
שרלוט וושינגטון.
שרלוט וושינגטון.
נגמר הזמן.
לא, לא, בסדר, אני עכשיו...
אתה רוצה סתם להמשיך...
פורטלנד אולי?
פורטלנד, יו.
פורטלנד עשו, פורטלנד עשו.
מה? בעשור האחרון?
ב-2019.
עם דמיאן לילארד.
כן, כן. טוב, להגיד לך את הרשימה?
כן, בבקשה.
במערב יש כולה 4, ממפיס, יוטה, סקרמנטו וניו אורלינס.
וואי, המוח שלי כאילו באמת לא עבד.
במזרח אמרת שרלוט ווושינגטון, פספסת את שיקגו, אורלנדו, דטרויט, ברוקלין, ואיך לא? פילדלפיה.
כמובן. טוב, בסדר.
סך הכל קשוח.
כן, אבל אהבתי. אהבתי, אהבתי מאוד. גיא צוק, תודה.
תודה לכם.
ואנחנו ממש בהנאה צרופה ומרובה זו, ובברכות חג שמח, נגיד לכם המון תודה. תודה לגיא, תודה לרזי על עוד פרק מדהים, מצוין ומעניין. אנחנו ניפגש, אני מקווה, כמה שיותר מהר, ונחכה לראות מה יהיה הגמר שלנו.